אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט יש דיבור, פודקאסט שמתעסק בכל הסוגיות הישראליות הרגישות והמעניינות. היום אנחנו מתרגשים לארח את מייקל אורן, מייקל שהיה שגריר ישראל בארצות הברית, היסטוריון מקצוע, כתב המון ספרים, היה חבר כנסת במפלגת כולנו, פרשן ב-CNN ויועץ. מייקל, שמחים שאתה פה, מה העניינים?
בסדר גמור, כיף להיות איתך, תודה.
אז מייקל, ספר לנו קצת עליך, מה אתה עושה היום, איך אתה מעביר את הימים האלו?
קודם כל, אני במקצוע אני סופר, ואני כותב. פרסמתי שני ספרים, אמנם באנגלית בשנה שעברה, עוד ספר שאמור לצאת באוקטובר, מייעץ לחברות, פרשן בטלוויזיה, נאומים פה ושם, הכל מעניין, וגם עדיין מי שפעם בפוליטיקה, לעולם לא עוזב את הפוליטיקה.
הבנתי, אז אתה בעצם עדיין עושה דברים בפוליטיקה, רק מאחורי הקלעים.
גם פומבי, גם פומבית. היום התרנתי בגלי צהל, על בכלל, מסכת הסוגיות העומדות לפנינו ביחסי חוץ, גם קצת פנים, אני עדיין שם.
אז תן לנו ולמאזינים של יש דיבור ספוילר, על מה עומד לפנינו.
אם יש לחשוב, סליחה. מאיזה יוזמה מדינית אמריקאית בנושא הפלסטיני, ובאיזה מידה היוזמה כזו קשורה להסכם הגרעין עם איראן, שעלולה להתחדש בימים הקרובים, יחסי ישראל אוקראינה, יחסי ישראל רוסיה, באמת קשת מנעד רחב מאוד של נושאים.
אוקיי, אז בואו נצלול ישר לעניין. אנחנו פה חודשיים לתוך המלחמה בין אוקראינה ורוסיה. המשבר הזה בכלל לא התחיל אתמול, לפני הרבה זמן בעצם. ב-2014 ראינו את העם האוקראיני מפיל ראש ממשלה פרו-רוסי, מאבק ארוך ועיקש. בעקבות זה ראינו את כיבוש חצי העיקרים מצד פוטין, ואת הסכסוך בחבל דונבאס שקורה די הרבה זמן. הרבה מומחים מכל התחומים לא ראו את הדבר הזה. איך אתה מסביר את התמימות הזאת?
כל מיני, אני רוצה לומר בראשית דבריי, שמלכתחילה, חודש וחצי, אני נוקט בעמדות קצת שנויות במחלוקת, קצת נוגדות לקונספציה הכללית הישראלית, במיוחד הקונספציה הצבאית ביטחונית ישראלית, ואני אשמח מאוד לפרט, איך שלא ציפו את פוטין, לא הבינו את פוטין, אף אחד לא מבין את פוטין במערב, מבינים, רואים אותו דרך עדשה מערבית, ולא דרך עדשה רוסית, לא מבינים שאיש הזה מדבר על הנשמה הרוסית הקלאסית, כמה הוא מחזיר לעם הרוסי את כבוד האבוד מאז 1989, עם נפילת חומת ברלין וקריסת הקומוניזם הסובייטי, הם לא מבינים את זה. הם לא מבינים את זה בין היתר, לא רק בגלל שמסתכלים על פוטין דרך עדשה מערבית, גם מה שמבינים מפוטין זה מכל מיני אישים מקבילים, אינטלקטואלים, סופרים, פרשנים למיניהם, היושבים במוסקבה ובסנט פטרסבורג, שהם שייכים לאותה תפיסה בינלאומית אליטיסטית, אז רואים את פוטין. לא רואים את פוטין לא רק דרך העדשה הרוסית, אלא גם דרך העמך הרוסית, איך הם רואים אותו, וזה הבסיס הכוח שלו. לא מבינים בעיניי גם את הצבא הרוסי. מה זה הצבא הרוסי? מה התפקידה של האכזריות בצבא הזה? לא מבינים את היעדר ערך לחיים, לחיילים גם של אזרחים וגם של חיילים. לכן בין העמדות השנויות במחלוקת שלי, אני אומר כבר שבועות, בניגוד למרבית העולם שחוגג את הניצחונות של כוחות האוקראינים בשדה הקרב, ויש ניצחונות ויש להעריך אותם, בכל זאת, להלכתי, פוטין ינצח. הוא ינצח בגלל שתי סיבות, משום שלא אכפת לו מעבדות, לא אכפת לו בחוסר האוכל והמזות של הצבא הרוסי, לא אכפת לו, ובוודאי לא אכפת לו מאזרחים אוקראינים. זה דבר אחד. מצד שני, אין למערב אופציה צבאית. כל עוד שאין אופציה צבאית על השולחן, פוטין יכול לקחת את הזמן. יש לו כל הזמן בעולם להמשיך להטיש, להזרים מיליוני פליטים אוקראינים למערב, לפרק את המשק האוקראיני, שהמשק הזה הוא קריטי גם למשק המערבי, כל מה שרשור לחיטה, לאנרגיה, יהיה מחיר גבוה מאוד למערב, לא רק למערב, המצרים כבר, המצרים עדיין סובלים, כבר סובלים, במחסור בלחם. יש לו זמן, אלא אם כן יקרה משהו בתוך רוסיה, בתוך הצבא הרוסי, בתוך, אני יודע, מקורבים לפוטין, אבל הפופולריות של אדם הזה רק עולה כל הזמן. רק עולה כל הזמן, משהו מקרבת ל-80%, בזמן שהפופולריות התמיכה בביידן יורדת מתחת ל-40%. אז לכן, אני לא, מה שאני אומר עכשיו, זה לא אני לא אומר את זה בשמחה גדולה, נהפוך הוא, כל הסיפור של אוקראינה זה טרגדיה, נוראית, אבל זה המצב, כל עוד שאין אופציה צבאית למערב ואין, כרגע אין, אני לא אומר שלעולם לא יהיה, ואני יכול לתאר גם תרחיש שיהיה, עם כל מה שכרוך בזה, אני יכול גם לפרט, פוטין ינצח.
אוקיי, זה מוביל אותי לשאלה הבאה. האם אתה חושב שצריך להאשים את ארצות הברית או את המערב, ואני אנמק. ראינו את המערב מגדיל את ברית נאטו, מה שמאוד מתגרה בפוטין, אם מסתכלים על זה מהעיניים שלו. ארצות הברית תמכה באופן מובהק במהפך ב-2014, בהפלת ראש ממשלה פרו-רוסי. אפשר להאשים פה את המערב או את ארצות הברית בזה שהמון אוקראינים סובלים היום? מדיניות חוץ לקויה כזאת?
אפשר להאשים אותם, אפשר, ודאי, יש בארצות הברית בפרט, למערב כולו. יש את החלק בכל הסיפור הזה. הם פעלו בחוסר רגישות, בחוסר בריאת, בקוצריה. ועוד בסוף שנות ה-80, ראשית שנות ה-60, היו מומחים ברוסיה, בארצות הברית, שהסירו. חבר'ה, אל תחריבו את נאטו. נכון שהיום רוסיה על הקרשים, אבל היא לא תהיה שם לצמיתות. ביום אחד היא תקום לתחייה, ותהיה לנו צרות. הם אמרו את זה, ג'ורג' קנד, הפרשן הגדול ביותר של המלחמה הקרה, הוא הצהיר לפני מלחמה עולמית אפשרית, שלישית, בין ארצות הברית ורוסיה, כתוצאה מהרחבתו של נאטו. והתחילו לשחק גם בסיפור של אוקראינה, שממש ממוקמת בבטן הרכה של רוסיה, עם כל הקשרים ההיסטוריים בין השניים, אפשר היה לצפות, אבל לומר שלארצות הברית ולמערב יש חלק, שותפים לאחריות למלחמה, משם להצדיק את המלחמה, זה כברת דרך, זה מה שקרה גשר רחוק מדי, לא מצדיק את זה. גם הציבו טילים בפולין, ברומניה, מה שהרוסים עשו ב-1962 בקובה, וארצות הברית הגיבה ביום של מלחמה גרעינית. אני זוכר את זה, בתור נער, בתור ילד, היום ונורא, אז למעשה ארצות הברית עשתה אותו דבר לרוסיה. אז לכן, ואם יש פתרון אולי למלחמה, אם יש סוף למלחמה, זה יהיה פתרון מדינית, ונכון שהיו ניצחונות מרשימים לצבא האוקראיני, אבל יש רק מדד אחד שהוא חשוב, זה העמדות של שתי מדינות במסע המתן, שמתנהל בטורקיה, ומי מוותר למי, ועד עכשיו זלנסקי מוותר לפוטין, ולא פוטין לזלנסקי. עכשיו שזלנסקי יודע שאין למערב אופציה צבאית, ושפוטין והכוחות הרוסים יכול להמשיך להטיש.
אגב, כשאתה אומר ניצחונות של אוקראינה, אתה מתכוון כאילו בדעת הקהל העולמית? או ממש ניצחונות פיזיים בשטח יום-יום בקרבות מול הרוסים?
גם וגם, אבל בעיקר השטח, מה שקורה בשטח. מה, שחררו את קייב. הם טוענים שהם שחררו 900 כפרים ועיירות. רק הניצחונות של רוסיה הם מעטים, בעצם בשני הערים, עכשיו עם נפלטו של מריופול. עד עכשיו אין הישגים מרשימים ביותר של רוסיה, אולי הישג הכי גדול זה קודם כל יצירת משבר פליטים, קריסת המשק האוקראיני, דבר שמאוד פוגע במערב. עד עכשיו לא ברור לחלוטין מה תהיה ההשפעה של הסנקציות המערביות על רוסיה. בהתחלה הם גרמו לקריסת הרופל, הרופל חזר לתחייה, כאמור הפופולריות התניחה בפוטין בשיא של כמעט כל הזמנים, ועוד אין מחסורים. לרוסים יש רוח גבית ענקית מסין, מהודו, ממדינות אסיות אחרות, הרי למעט יפן ודרום קוריאה, וקצת סינגפור, אין אף מדינה אסיאתית רצינית שהסתרפה לסנקציות. וזה החצר האחורי של רוסיה. אז רוסים יכול להסתדר אולי בלי מקדונלדס, בלי בורגר קינג, נראה. עד עכשיו לא רואים בזה ממש שסנקציות מצליחות לשנות כיוון במדיניות מדינית ביטחונית של רוסיה.
באמת, מה המקום של סין בתוך המשבר הזה? איך היא רואה את המלחמה הזאת?
עקרונית, באופן מאוד מופק, הסינים תומכים במלחמה, מופק. בכל זאת לא מגנים, תומכים כלכלית, במזון, לא, יש צורך עדיין, לא בתחמושת, לא באספקה. הסינים מסתכלים בצד ורואים מה קורה באוקראינה. אוקראינה והפלישה הרוסית בשביל הסינים זה מין ניסיון ולא ניסיון. משום שהסינים מסתכלים מזרח על טייוואן, ורוצים לדעת איך המערב יגיב. מצד אחד, החדשות הטובות בשביל הסינים זה שאין אופציה צבאית במערב, ואני שואל הרבה מאוד יודע דבר. בוושינגטון ובבירות אחרות במערב, האם אתם חושבים שאם תהיה התקפה סינית על טייוואן, האם ארצות הברית תגיב בכוח? ו-96% מהתשובות שאני מקבל, זה חד משמעית לא. אני גם חושב חד משמעית לא. בגלל דאטה אמריקאית, גם הרפובליקאים, גם הדמוקרטי, זה אחד מאולי הסוגיות הבודדות של שתי מפלגות, ותומכיהם מסכימים, כן? ומסכימים. זה הקונסנסוס, זה הבדלנות, אף אחד לא יודע איפה אוקראינה, אף אחד לא יודע איפה טייוואן. נלך להסביר שאם הסינים חשבו את טייוואן, זה סוף של כל המחשבים שיש בבתים אמריקאים, משום שהם זקוקים לצ'יפים מטייוואן. אז הסינים מסתכלים על זה. מצד שני, אחת השעות הרעות בשביל הסינים, זה הסנקציות. האימפריה הסינית משוטטת על מין הבנה, הסכם, בעל פה, בין המשטר הסיני הקומוניסטי והעם. והעם אומר למשטר, אנחנו מוכנים, העם הסיני, לוותר על זכותנו, על חירותנו, אנחנו מוכנים לחיות תחת משטר טוטליטרי קומוניסטי, אבל אתה, המשטר, חייב להבטיח לנו חיים טובים, כלכלה משגשגת, ביטחון כלכלית וכו'. אז הסינים חייבים להביא מדי שנה בין 8-10% מיכה, והם פוחדים מסנקציות. העם הרוסי היום יכול להסתפק בהרבה פחות מהעם הסיני.
בואו נחזור לישראל, אנחנו מדינה מסוכסכת, גם אנחנו חברים של ארצות הברית, כמו אוקראינה, לא בדומה בדיוק לאוקראינה, אבל בכל זאת, מה ישראל צריכה ללמוד מהנושא הזה? כרגע זה נראה שאם יהיה משהו חמור בעתיד במדינת ישראל, כמו מלחמה, ארצות הברית ממש לא תשלח לפה חיילים.
קודם כל, אנחנו לבדנו. אי אפשר לסמוך על אף אחד חוץ על עצמנו. זה אני יודע כבר הרבה זמן. זה המסר שחזרתי יחד עם מוושינגטון ב-2014, והפגשתי עם כל הקודקודים בצבא, במוסד וזה, ומועצת ביטחון לאומית, ואמרתי להם, חבר'ה, אנחנו, we're on our own, אנחנו לבדנו. אין כבר ארצות הברית, כמו שאיתנו אותה. הם לא יהיו שם. כעבור מה זה, 7 שנים, כולם מבינים את המציאות הזאת, כולם מציינים את זה. זה לא תעלומה. אז אנחנו צריכים להפנים שאנחנו לבדנו. זה אחת. העניין של הסנקציות. אולי רוסיה מסוגלת לשרוד סנקציות בינלאומיות מנישות כאלה, אבל ספק אם אנחנו יכולים לשרוד יום תחת סנקציות כאלה. ולזה בדיוק מה ששואף BDS, ואויבינו בעולם, ויש להתייחס לזה מאוד ברצינות, יש כאן תקדים, תקדים כמעט שלא הכרנו בהיסטוריה, שסנקציות במידה, בהיקף כל כך ענקי, הוטלו על מעצמה, על מעצמה, אי אפשר לשלוט אפשרות, שיתלו סנקציות כאלה גם על מדינה הרבה הרבה יותר קטנה, ופגיעה הרבה יותר. זה הדבר שני. דבר שלישי, לגבי בית הגרעיני. הרי כבר בשבוע השני של המלחמה, פוטין הכריז על כוננות גרעינית, גבוהה מאוד. ויש כאלה שאולי חושבים שהאיראנים, אם וכאשר ישיגו יכולת גרעיני, לא ישתמשו ביכולת הזאת, לא ישתמשו בפצצן מדינו, הנה אדם הרבה יותר רציונלי, הרבה יותר יציב מאשר אייתולות באיראן, הוא מכריז על כוננות גרעינית, ואנחנו רואים מיד מה התוצאה מכך, שאף אחד במערב מוכן להתערב צבאית קונבנציונלית באוקראינה, פן פוטין ישתמש בנשק גרעיני טקטי. זה הפחד הגדול. וצריך להבין, גם צריך להפנים, שברגע שהמשטר האיראני ישיג יכולת סף או ישיג נשק עצמו, לא נוכל להגן עצמנו לפני חיזבאללה וחמאס. פן, האייתולות יתחילו לאיים עלינו בנשק גרעיני, בהפעלת נשק גרעיני. זה לקח עצום בעיניי, מאוד מאוד חשוב. משום שיש עדיין אישים פה שתומכים בצורה זו או אחרת בהסכם הגרעין ניואר. בעיניי זה התאבדות.
אגב, ממש בהקשר הזה, יש הרבה ביקורות על המדיניות שארצות הברית נוקטת, ובטענה שהיא מתונה מדי, ושהיא יכולה לעשות הרבה יותר מסתם סנקציות. מה דעתך כאילו כיועץ על המדיניות שארצות הברית נוקטת כאן?
מה, מתונה מדי בהתחשב בנסיבות הפוליטיות בתוך ארצות הברית. כמו שאמרתי קודם, אין תמיכה, כמעט אין תמיכה בהסתבכות צבאית נוספת מעבר לגבולותיה של ארצות הברית. אין. אחרי אפגניסטן, אחרי עיראק, מדובר פה על עם עייף, מוטש, ממומר, נמאס להם. אין. אבל אוקיי, בהתחשב בנסיבות הללו, הסנקציות, הספקת הטילים נגד טנקים, הנומם, ואמצעי אמל"ח אחרים. זה מעל ומעבר מה שארצות הברית יכולה לעשות עכשיו. אני יכול, שוב, אני יכול לתאר תרחיש שמצב, מה שזה עלול להשתנות. יש מה שנקרא, מה שאני קורא, התסמונת, תסמונת כפר קנה. אתם קצת צעירים, לא יודע, בני כמה הייתם בשנת 96, מבצע ענבי זעם, הייתי קצין מילואים שם, בלבנון, וצהל פגע בעמדת אום, והרגנו 100 אזרחים, לבנונים, לפלסטינים, וזה שינה את כל המשך של המלחמה, כל העולם התנפל עלינו, ונאלצנו לחתום על הפסקת אש, בתנאים מחפירים. כעבור, מה, 10 שנים, מלחמת לבנון השנייה, 2006, באותו מקום, בדיוק, כפר קנה. הייתי שם שוב, כקצין מילואים. צהל פגע בבניין, הרגנו איזה 70 אזרחים, וזה שינה כל המשך של המלחמה, ונאלצנו לחתום על הפסקת אש בתנאים מחפירים. אותו סיפור. אז איך יכול להיות, מה זה תסמונת כפר קאסם, כפר קנה, באוקראינה? טיל רוסי פוגע, אני יודע, במטרו, בקייב, והורג 5,000 איש בבת אחר. אגב, זה לא לקרוא, לא לקרוא. והדבר מסעיר את דעת הקהל במערב, ואנשים, פשוט, זה מוציא אנשים מדעתם, ואז מתחיל הלחץ להתבלבל מלמטה, על ממשלות, כולל ממשלת הסובית, להקים no-fly zone, אזור ללא טיסה, מעל שמי אוקראינה. משם להפלת מטוס רוסי, דרך קצרה ביותר, וברגע שמטוס כזה יופל, אנחנו במשחק אחר לגמרי, ועלול להתדרדר די מהר להחלפת אש גרעינית. זה תסמונת כבר כאן, לך לדעת, זה עניין של יכול לקרוא גם במהלך הפודקאסט הזה.
מעניין, אז ממש בהמשך למה שאתה אומר עכשיו, אנחנו רואים שהרבה מדינות מנסות ללחוץ על פוטין דרך המעגל של האוליגרכים שנמצא סביבו. זאת אומרת, המון מהם אסרו כניסה למדינות מסוימות, או נתנו סנקציות ספציפית עליהם. מה דעתך על המנוף לחץ הזה, וכמה הוא אפקטיבי ויכול לעבוד על פוטין, בנוגע להשיג את היעדים של שאר המדינות מסביב?
אני לא חושב שזה יעבור. יש עם רוסי, כמו שבמערב יש דקה, גם ברוסיה יש מין דקה, נכון שזה דיקטטורה למעשה, אבל בכל זאת, אני חושב שמי שיעיז להרים יד נגד פוטין בשלב כזה, ישלם מחיר מקסימלי על דבר כזה. אבל במערב מדובר על מדינות דמוקרטיות, שבכל זאת, המנהיגים חייבים לשמוע, להקשיב לעם, לרצונו של העם. ככה זה קורה. אותו תהליך גם השפיע על מדינות ישראלית כלפי המלחמה. הרי אמרתי שאני אמצתי עמדות קצת שנויות במחלוקת נגד הקונספציה, עוד בראשית המלחמה יצאתי נגד הניטרליות הישראלית. קודם כל מוסרית, זה היה לא נכון, בשביל מדינה דמוקרטית יהודית, לעמוד בצד בשילוב ידיים בזמן שמדינה דמוקרטית אחרת נלחמת על חירותה, עם נשק קל ובקטבים, התנגדות שמנוהלת על ידי יהודי גאה, זלנסקי, איך זה יכול להיות שאנחנו עומדים בצד? לא יכול להיות. אבל גם פוליטית, גם אסטרטגית בעיניי, הניטרליות לא הייתה מוצדקת. נכון שראש הממשלה רוצה לנהל למלא איזה מקום של מסע מתן מתווך, לא יודע כמה הוא הצליח, בכל זאת שחקנים הרבה יותר גדולים נכנסו לסימונה, הטורקים, הצרפתים, קצת נדחפנו הצידה, לא היה טוב שראש הממשלה יצטלם נוחץ ידיים עם איש שנאשם בפשעי מלחמה, נחשב לפושע מלחמה במערב, זה לא הוסיף כבוד במדינת ישראל. בסוף הדבר, ואני חושב שגם חששתי שאנחנו מאבד קשר עין עם המטרה החיונית לנו, וזה המאבק נגד ההסכם הגרעיני עם איראן, ואמנת לנהל את המאבק הזה אנחנו זקוקים לידידים, ובין הידידים הכי טובים שלנו בוושינגטון התחילו, הגיבו בזעם, הגיבו בזועזוע, לניטרליות הישראלית, לא ייתכן, ומאוד חששתי, אבל הסיפור בתוך אוקראינה, או אותה תסמונת, כבר כאנה, אם תרצו, התמונות של האזרחים שנתבחו, ההריסות, ההרס, האכסריות, השפיע גם המדינות שלנו. אז עברנו במצב שלא השתתפנו, לא תמכנו בהצבעה במועצת התחון, הראשונה בגינוי רוסיה, והתחלנו לתמוך בגינויים של הצרט הכללית של האום, והיו שלוש החלטות כאלה עד עכשיו, התחלנו לספק סיוע הומניטרי בהיקף גדול מאוד, כולל בית חולים שדה הכי גדול, שהוא טס ופועל בתוך אוקראינה עכשיו, והערב, אני לא יודע מתי פורסם הפודקאסט הזה, הערב ממשלת ישראל אימצה את ההצעה שלי לפני חודש וחצי, אני לא חושב שיצאו את זה בשבילי, אבל אימצו את זה, וזו ההחלטה של להתחיל לספק קסדות ושכפצי לאוקראיני. הגיע הזמן. אז לאט לאט אי אפשר לתאר מדינות ישראלית כלפי אוקראינה היום כניטרלית, וזה טוב. ובה, יש לתקן עכשיו, לתקן את הרושם, אז זה חשוב. אני חושב שאנחנו יכולים לעשות יותר, אין לנו בסיס חוקתי להטלת סנקציות, ואולי נתחיל לתת, אולי לספק לממשלת ישראל את יכולת להטיל סנקציות.
מעניין, אז למה אתה חושב דווקא שבנט הוא זה שקיבל את הטיקט להיות מתווך בסיפור הזה? כאילו, מה הופך אותו, מה הופך את הפוזיציה שלו, נשאל את זה ככה, ליותר אטרקטיבית ונכונה לנהל את התיווך והמסע ומתן הזה בין הצדדים?
אוקיי, יש אינטרס אסטרטגי ביטחוני. הרוסים יושבים לנו על הצוואר הצפוני בסוריה. צהל צריך לפעול שם, צריך לשמור על חופש הפעולה, נגד ניסיונות חוזים ונשנים של האיראנים להתבסס בסוריה, להפוך את סוריה לחזית פעילה נגדנו, ואנחנו בתאום מלא עם הכוחות הרוסים שם, דרך סגן, משרד של סגן רמטכ"ל שלנו, סגן רמטכ"ל שלהם, מדברים כל הזמן, ועד עכשיו זה 7 שנים, הצלחנו לא להיכנס לאיזה עימות עם הרוסים, זה הישג, הישג מעניין מאוד. אני שאלתי למנוע בראשית המלחמה, עוד בפברואר, ממה אנחנו חושבים כל כך? בסך הכל כמה חיילים רוסים יש בסוריה? מישהו יודע? מישהו יכול לנחש? לא. יש 4,000 חיילים רוסים בסוריה, כמה עשרות מטוסים, והנה צהל, שהיום יותר גדול, יותר גדול, פי 2 מהצבא הבריטי והצבא הצרפתי גם יחד, מי שצריך לחשוב ממי? אני שואל. בית, לרוסים אין שום אינטרס לראות את כוחותינו, משום שאנחנו עושים את המלאכה שלהם. יש להם אפס אינטרס שאיראנים יצליחו להתבסס בסוריה, משום שאיראנים יש מטרה אחת, זה לגרור את סוריה למלחמה עם ישראל, לדבר האחרון שהרוסים רוצים. אגב, אסד גם רוצה את זה, הוא לא יכול לומר את זה, אבל הוא לא רוצה את זה. אנחנו עושים את המלאכה בשביל הרוסים, ואולי הדבר האחרון, אם הרוסים, בסוף הדבר, יראו איזה טיל על מטוס של צהל, אנחנו נצטרך להגיב, אנחנו נשמיד את המערכות שלהם. וברגע שאנחנו נשמיד את המערכות שלהם, הערך של המערכות הללו התחילו לצנוח. והרוסים זקוקים לכסף של מכירות נשק. אז לא כדאי להם להוכיח שמערכות הללו הן פגיעות. לא כדאי להם. אז אני חושב שכל העניין הזה, זה הקונספציה, הקונספציה סביבית שאסור לנו להסתכסך עם כוחות הרוסים בסוריה, אסור לנו להרגיז את פוטין בעניין הסורי, אני חושב שזה היה מופרך, מופך לגלל.
בואו נעבור להשפעות גדולות יותר בעולם. מי המפסידים או המרוויחים הגדולים של המלחמה הזאת?
מי מרוויח? שאלה מצוינת. לא יודע אם אף אחד מרוויח כרגע. לא יודע אם אף אחד מרוויח. יכול להיות ההודים והסינים ירוויחו כלכלית, משום שהם יכולים למלא את הוואקום הכלכלי שנוצר מהסנקציות המערביות. לא, במידה הבאה, אם יהיה ניצחון של פוטין, אם יהיה ניצחון של המערב, זה יהיה ניצחון פיריות, ניצחונות פירים. פירים, שניהם זה במחיר גבוה, גבוה מאוד. ועם כל זאת, אם ייקח לצבא הרוסי זמן להתאושש מהסיפור הזה. אני בתור, הייתי סגן שר של ראש הממשלה, בנושאי חוץ דיפלומטי, ובעוד שבזמן שראש הממשלה כיהן גם כשר חוץ, הוא עסק עם מקרון, הוא עסק עם פוטין ועם טראמפ, אני עסקתי מעולם, וביקרתי בהרבה מאוד מדינה, ביקרתי בליטה, ובליטה לפני 3-4 שנים מצאתי ממשלה שמשקשקת. נראות של ליטה, חברת נאטו, הצבא הרוסי יושב להם כ-100 קילומטר מווילניה, וילניאס האדירה. הרוסים יכולים להיכנס לווילניאס בתוך שעות ספורות, ולתאים אין שום ביטחון שנאטו יצליח להזיק, להכיש לעזרתם בשעת מלחמה אמיתית. הדבר היחיד, אני לא חושב, כרגע ייקח רוסיה עוד זמן להתאושש, לשקם את הצבא, אמנת ביקור תיגר עד כדי כך.
מה דעתך על המהלך של רוסיה לאסור כניסה לבוריס ג'ונסון, ראש ממשלת אנגליה, ולעוד חברי פרלמנט אנגלי, להיכנס לשטחי רוסיה? הרי ברור שלא מתכנן לבקר שם הזמן הקרוב, אז מה המשמעות של דבר כזה?
שהרוסים שולטים. זה הכל, זה אמירה. הם שולטים, הם, הם, הם הבוסים, הם בעלי עניין באוקראינה, הם יכולים למנוע כניסתם של מנהיגים זרים. מה שעשו יחסית באופן חוגם, את עצמכם.
אז תראה, אנחנו רואים בחודשים האחרונים שהטיק טוק הפך להיות אחד מהכלים הכי אמצעי, הכי חזקים של אוקראינה, לקחת את דעת הקהל העולמית אליה, זאת אומרת, אנשים שמצלמים פיזית מה קורה שם יום יום, ואתה מסתכל מהצד שלך בטלפון, אתה אומר, וואו, איזה מסכנים, איזה קורבנות, ואין ספק שזה עוזר לאוקראינה מבחינה הזאת, אבל האם אתה חושב שרוסיה, מהצד שלה, עושה איזשהו מהלך אסטרטגי לנסות לצודד אליה גם את דעת הקהל העולמית, או לחילופין, למתן את האהדה כלפי אוקראינה?
כן, יש מהלך כזה, והרוסים מאוד מתוחכמים, בגלל זה יש לנו הרבה מאוד ניסיון בתחום, כפי שאנחנו יודעים, מהבחירות בארצות הברית לפני, בכמה בחירות של ארצות הברית, וגם פה, הם יודעים לפעול ולהשפיע. מה שמעניין את פוטין זה לא העולם היום, מה שמעניין אותו זה העם הרוסי, והעם הרוסי, כ-80% מהעם הזה משתמש בכלים אינטרנטיים של רוסים ולא בינלאומיים, והם ניזונים מהתעמולה הרוסית, הרשמית, ומקורות החדשות. ודווקא כאן יש מין בומריים של הסנקציות, יש הרבה בומריים של הסנקציות, ובין הבומריים של הסנקציות זה להתק את רוסיה ממערכת הספקת אינפורמציה בינלאומית, ככה שהעם הרוסי יותר ויותר ניזון ממקורות מידע רוסים בלבד.
יש לי עוד שאלה ואולי נסיים פה. דיברת מקודם על אמריקה חדשה כזאת, העם האמריקאי עוסק יותר בעצמו, הגישה שטראמפ באמת קידם, Make America Great Again, העם האמריקאי פחות מעוניין לשלוח כוחות לתוך מדינות זרות ובהתאם גם הפוליטיקאים. אתה חושב שהגישה הזאת מחלישה את אמריקה כמעצמה בעולם?
כרגע כן. כרגע כן. אלא אם כן, תהיינה איזה תמורה מאוד דרמטית בעתיד, לא יודע באיזה עתיד, הרחוק הקרוב, אמריקאי עובר את תהליך של פרגמנטציה, גם בשמאל, גם בימין. אי אפשר לדבר על ערכים אמריקאים משותפים, אי אפשר לדבר על ערכים שאמריקאים יכולים, מוכנים ללחם למענה, לא רק בתוך ארצות הברית, אלא גם בעולם. זה עם שנמצא בסכסוכים עמוקים, איך לשתר את הערים שלהם. הם לא רוצים להיות השוטרים של העולם יותר. ואני הגעתי למסקנה לפני, עוד הרבה לפני, שארצות הברית, למרות שהיא עדיין המעצמה החזקה יותר, גם צבאית, גם כלכלית, איננה יכולה, לא מסוגלת, לשדר כוח כמעט בכל תנאי, כמעט בכל תנאי, כולל למשל כיבוש טיואן, כמעט בכל תנאי, בשביל מדינה ישראל ולא רק ישראל, כהרבה ממדינות בנות ברית של ארצות הברית, יפן, קוריאה, גרמניה, זה שינוי סיסמטי, מאלף עד תף, משום שכולנו תמכנו, שמחנו, משק כמה דורות על יכולת ונכונות אמריקאית לשתר כוח. אני נער הייתי, הייתי בביירות ב-82, וידענו, בצנחנים, ידענו שאם נסתבך בביירות, הנשיא רייגן ישלח את המרינס לחלץ אותם. הוא עושה את זה, הוא עושה את זה פעמיים. רבותיי, המרינס לא בדרך. אם נסתבך הפעם בעתיד, אנחנו לבדנו. We are on our own. וזה לא רק אנחנו, זה כל העולם. וזה רק חלק מהקרה, אני חושב שישראל, אנחנו יכולים להתמודד עם זה, מדינה הרבה יותר חזקה היום, ואנחנו יכולים לעמוד על שתי רגלינו, אנחנו כחולים, גם מול האיום האיראני. הבעיה שהוואקומים שנוצרו כתוצאה מנסיגה אמריקאית בעולם, התמלאו עם כל מיני שחקנים, הרבה פחות טובים, ואנחנו רואים את הכניסה, הלא כל כך איטית של סין למזרח תיכון, וכמעט בכל כיוון, של רוסיה, של איראן, של דאיש, משלו, משום שהגיאופוליטיקה כמו הטבע שונא כל הבקבים יתמלו. ובשלנו, זה אתגר.
מייקל, תודה רבה שהיית איתנו, מאוד שמחנו להריח אותך פה. למאזינים שרוצים לשמוע אותך עוד, אתה, איך הם יכולים לעשות את זה? אתה פעיל ברשתות חברתיות, אתה, איפה, איפה אפשר למצוא אותך?
אתר אינטרנט, יש לי אתר בשבילי, michaelloren.net, בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, מה שאתם עושים, אני אציית.
מצוין, אז תודה רבה מייקל ותודה רבה לכם מאזינים שהייתם איתנו הפרק, נתראה בפרק הבא של יש דיבור. אנו מחזים בזאת על הקמת מדינה יהודית.